אנחנו נמצאים סמוך ונראה לתשעה באב, אם לא ייבנה הבית במהרה עד אז, ונראה באמת היבט מאוד מאוד מעניין בעניינו של היום שחז"ל מלמדים אותנו. אנחנו יודעים, שרים גם כל פעם בקבלת שבת, סוף מעשה במחשבה תחילה. המעשה, חורבן בית המקדש, הראשון, השני, היה בתשעה באב. אבל מתי עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא להחריב את הבית? הרי הייתה צריכה להתקבל כביכול בשפה שלנו החלטה. זהו, הבית הזה ייחרב, בית המקדש. מתי ההחלטה הזאת התקבלה? נאמר על כך בילקוט שמעוני במשלי פרק למד. אמר רבי ישמעאל, באותו לילה שהשלים שלמה, מלך את בית המקדש, נסע בתיה בת פרעה, או בתיה בת פרעה, והיה שם צהלת שמחת בית המקדש וצהלת נשואי שלמה עם בת פרעה. ועלתה צהלת שמחת בת פרעה יותר מצהלת בית המקדש. זאת אומרת, הציבור התרגש, השתתף בשמחת החתונה של שלמה עם בת פרעה, וכפי שמציין הרמב"ם בהלכות מלכים, כמובן היא עברה תהליך של גיור מושלם, כראוי, אבל השמחה הזאת עלתה יותר מהשמחה של בניין בית המקדש. באותה שעה עלתה במחשבה לפני הקדוש ברוך הוא להחריב את ירושלים, שנאמר פסוק בירמיהו פרק למד ב', כי על אפי ועל חמתי הייתה לי העיר הזאת למן היום אשר בנו אותה ועד היום הזה, להסירה מעל פניי. על אפי וחמתי, כעסתי כבר מהיום הראשון, על העיר הזאת, להסירה מעל פניי. מה קרה? מותר לשמוח, מותר לרקוד? אז ממשיכים חז"ל ואומרים לנו, בגמרא בשבת ודף נ"ו עמוד ב', אמר רבי דמר שמואל, בשעה שנסע שלמה את בת פרעה, הכניס אלו אלף מיני זמר, היא הביאה לירושלים אלף תזמורות, פזרה אותם על פני כל העיר, ואמרה לשלמה, בשעה שנקבעה מראש, שכולם, כל התזמורות, ינגנו את אותו ניגון, והציבור הגיע להתלהבות בלתי רגילה מהניגון הזה, אמרה לו, כך עושים לעבודה זרה פלונית. כך עושים לעבודה זרה פלונית בשפה שלנו, מהחיים הקודמים שלי, שהיינו יוצאים מבית תפילה של העבודה זרה, תמיד הניגון הזה היה מלווה אותנו. ואתה עכשיו חונך את בית המקדש, זה ניגון שכל הציבור מכיר. אמרתי לכולם, בו זמנית, אלף תזמורות, ננגן את הניגון הזה. ולא מחבא, לא אמר כלום, לא עצר את הניגון. אמר רבי דמר שמואל, באותה שעה ירד גבריאל, נעץ קנה בים, ועליו הוא סרטון, ועליו נבנה כרך גדול של רומי. זאת אומרת, חז"ל מלמדים אותנו, שבית המקדש לא החזיק מעמד לילה. לא יום, לילה. בורא עולם קיבל החלטה בלילה של חנוכת בית המקדש, שיום אחד הבניין הזה ייחרב. הוא כבר לא יישאר. ולמה? בגלל ניגון שבת פרעה הביאה, אולי לא מתאים, אבל ניגון לא מקבל טומאה. יש לנו הרבה קטעי תפילה שמגיעים מניגונים שונים של אומות העולם, הרבה מרשים נפלאים שמחזקים, מעוררים את האדם, באים ממקומות שונים בעולם. אז מדוע הפעולה הזאת, היא יצרה את ההחלטה של בורא עולם מיידית, זהו, הבית הזה ייחרב. לא יאומן. מה עומד מאחורי זה? כולנו יודעים מתי נחב הבית, אבל נשאל סביבנו, מתי בעולם החליט להחרים? נגיד, בשנה הזאת, שנה אחרת, לפני זה, בגלל זה. חזל אומרים לו, לא. בגלל הניגון שהביא הבת פרו. והציבור התלהב, והריקוד הזה היה גדול יותר מהשמחה על חלוקה בית המקדש. בסדר, אולי זה לא כל כך מתאים, צריך גם לשמוח מאוד בחנוכת בית המקדש, אבל אם אתה אנחנו מודדים את ההתלהבות כמדד, אחד מול השני, אנשים שמחים, כל אחד בדרכו, אז מה הסיבה לכך? שזה הביא את בורא העולם במהלך השנים להחריב את הבית, והוא גילה לנו בדברי ירמיהו הנביא, שההחלטה כבר נפלה בלילה הראשון. והייתה לי העיר הזאת למין היום אשר בנינו אותה, ועד היום הזה להסירה מעל פניי. מהו ההסבר לכך? אז השאלה הזאת כמובן מביאה אותנו לאחת ההלכות הנהוגות בשלושת השבועות. הרי שלושת השבועות הרי יש להם תהליך. הזכרנו את זה בשיעור הקודם של שלושת השבועות, לאחר מכן תשעת הימים, שבוע שחל בו, ערב תשעה באב ותשעה באב, אבל הדבר שמשותף לכל התקופה זה למעט בניגון, בשירה, יש שירה כזאת מותרת, אבל שירה עם כל כלי זמר, ממעטים כבר, משנכנס אב מרבים, משנכנס אב ממעטים, מ-17 בתמוז עד תשעה באב. וניכנס באמת לסוגיה שנוגעת בכולנו, מלווה את כולנו, הניגון, ונראה מה חזל מלמדים אותנו. נאמר בחזל, אמר רבי שמעון בר יוחאי, שירה חשובה מהכל. למה? כי השירה מושכת ברכות ממעלה למטה, עד שתמצאנה הברכות בכל העולמות. שירה יש את הכוח להוריד ברכה משמיים לארץ. ונאמר בילקוט ראובני, בתחילת בראשית, מדרש ילקוט ראובני, בראשית ברא אלוקים, ברא הקדוש ברוך הוא העולם, לומר לפניו שירה. בורא העולם ברא את עולמו כדי שנאמר לו שירה. וזהו המילה בראשית. האותיות של המילה בראשית, בווריאציה אחרת, יוצרים את המילים שיר תאב. אותיות בראשית. בורא עולם הוא תאב לשיר. שיר תאב. יותר מזה. נאמר, בחזקוני, פרשת בעלותך, שהסיבה של הלוויים אין חלק ונחלה בישראל, השם הוא נחלתם, למה? הם סך הכל עובדים שבועיים בשנה, עוד שבועיים בכוננות, חודש, יש רוב השנה בידיהם, למה שלא יהיה להם חלק ונחלה? אומר החזקוני, כיוון שנבחרו אמה ובניהם ובני בניהם לדורות, הורגלו והוזרו בעבודתם לעשותה כמשפט. ולכן לא יהיה להם חלק ונחלה. למה? כי אם היה להם, היו מתעסקים במלאכתם, וחלקם היו עובדי האדמה, ועל ידי כך היו זרועותיהם ואצבעותיהם אבות וקשות, האור היה מתייבש, האצבעות היו מתנפחות, ולא יכלו לכופף אותם אל הנבל והכינור, ויקלקלו השיר. מדהים! זאת אומרת, מכיוון שבזמן שהם בתורנות, וחלק מעבודתם זה השיר, הניגון, אם האצבעות היו מתנפחות והאור היה יבש, לא היה להם את הרגישות לצליל, למיתר, לטב הנכון, והיו מקלקלים בשיר. זאת אומרת, שירה יש לה עוצמה מיוחדת. כי שירה זה בעצם דיבור בלי מילים. שירה, ניגון, מגיע עד לנשמה. כשאדם שומע ניגון שהוא מתחבר אליו, הוא מרגיש שפתאום הוא מתרומם. הוא מתרומם מעצמו. הוא מרגיש שהוא חיבור למשהו שהוא גבוה יותר. ותשימו לב הרבה פעמים שאדם ככה נכנס לאיזשהו ניגון שהוא אוהב, גם העיניים נעצמות. ולמה העיניים נעצמות? כי האדם לא צריך לראות עם עיני הבשר, עד הדלת, ועם החלון או הדלת פתוחים עוד חצי רחוב. הוא רואה הרבה מעבר לזה. עצימת העיניים בשעת ניגון שנוגע ללב, נוגע לנשמה, נותן לנו יכולת בעצימת העיניים לראות רחוק יותר, גבוה יותר, מה שרואים עם עיניים פקוחות. ולכן, כמה מעניין, אומרת הגמרא בסנהדרין בדף צדיק א', תניא אמר רבי מאיר, מנין לתחיית המתים מן התורה? איפה יש רמז לתחיית המתים מן התורה? שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. לא כתוב אז שר, אז ישיר. מכאן לתחיית המתים מן התורה, מה פירוש? מה הכוונה בדברי הגמרא? שעמדנו מול ים סוף, זה היה מצב, אין יותר מצב. זה נגמר, היה מקדימה, המצרים מאחורה, חיות רעות מסביב, אין שום מוצא בשיא הדמיון איך אנחנו ניצלים. אין. מיליונים עומדים בשטח סגור. פרעה מאחורה, רק עד לפני שבוע, עוד זוכרים אותו? אין מה לעשות. והנה פתאום, הבלתי נתפס, מעל כל דמיון ודמיון, קורה. הים נבקע. באותו רגע שזה קרה, פירוש הדבר, הגענו לתחושה של חיבור למה שמעלינו. השירה הזאת לא הייתה שירה שכולם שרו במובן הפשוט של המילה. זאת הייתה שירה שבעצם נתן לנו להבין עם עיניים עצומות של שירה כמה מה שאנחנו רואים עם עיני הבשר זה רק חלק מהתמונה. הנשמה מאפשרת לנו להתחבר פה בעולם דרך שירה למשהו שהוא גבוה יותר. ותראו, מעניין מאוד, כאשר שאול המלך, ברוח השם שר עמים שאול, בשמואל א' פרק ת' ז', וביעתתו רוח רע מעת השם, אמרו עבדי שאול אליו, הננה רוח אלוקים רע מבעתך, יאמרנה אדוננו עבדיך לפניך, אנחנו פה, יבקשו איש יודע מנגן בכינור, והיה בהיות עליך רוח אלוקים רעה, ונגן בידו וטוב לך, נביא איזה מנגן, ירומם את המצב רוח שלך, תחזור אליך הנבואה, תחפש איש יודע נגן, ויאמר שאול אל עבדיו, ראונה לי איש מיטיב לנגן, לא איש יודע נגן, לא איש יודע, מיטיב לנגן, זאת אומרת, ניגון שבאמת יעורר את הנקודת פנים שבנו, את הנשמה. כמו הטבת הנרות, שבעצם תהיה איזו התעוררות פנימית, מנר השם נשמת אדם. שיטיב כמו הטבת הנרות, חפשו לי אחד כזה, ומצאו לו את דוד בן ישי הלחמי. אז הנה לנו, אנחנו רואים איזה עוצמה יש לניגון. מאפשרת לנו באמת פה עם רגליים על הקרקע להתחבר למה שמעלינו. ולכן הניגון מאפשר לנו להבין שיש מעגל או שרואים את כולו או שמבינים שנראה את כולו. ולכן ביהדות לעולם ללכת ישר זה ללכת בעיגול. איך אומרים בסליחות? זכות צור חוצב היום לנו תגל. ונחינו ביושר מעגל. תנחה אותנו ביושר מעגל, פירוש דבר, להבין ישרות עניינה, יש הרבה מעבר למה שאנחנו רואים. והמעגל ייסגר בשלב מסוים. ונראה את הכל, ואז נוכל להגיד, וואו, גם כשזה לא היה ברור, הלכנו עם האמונה הזאת. ולכן, שיר נקרא בלשון הקודש, היא עיגול, הוא לא רק שיר ששרים, זה גם מילה נרדפת למילה עיגול. אומרת הגמרא בבמה מציע בדף קפה. באי רב ירמיה, רב ירמיה שאל שאלה, אדם מוצא כסף ברחוב, הוא יכול לקחת אותו. אין סימן בכסף למי הוא היה שייך. אבל מה קורה אם הוא מוצא מטבעות מונחות כשירה? מטבעות מונחות כעיגול. האם זה סימן? אמנם לא מר כסף, אבל בצורה שזה נמצא וצריך להכריז, או לא. אותו דבר נאמר, כל בעלי השיר יוצאים בשיר, אדם יוצא עם כלב שיש לו בבית לרחוב, והוא קושר לו אבזם על הצוואר, זה נקרא שיר, זה נקרא עיגול. אם כך, הבנו במעט מדבריהם של חז"ל, איזה עוצמה יש בשיר, איזה עוצמה יש בניגון, שבכוחו, כפי שרבי שמעון בר יוחאי לימד אותנו, למשוך ברכות מלמעלה למטה, ובחזרה למעלה. אם כך, נלך צעד נוסף, פילי פלאים. נאמר בגמרא במסכת ברכות, שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים. מרחיבים דעתו של אדם, כפשוטו, ברור. אישה נאה, דירה נאה, כלים נאים. נותן לאדם מבט אחר. אבל חז"ל באים ומלמדים אותנו עומק באמירה הזאת. דירה נאה זה הגוף. הגוף של כולנו נראה. אישה נאה זה הנשמה. כלים נאים אלו החושים, הסנס, החושים שלנו. זאת אומרת, החיבור בין דירה נאה ואישה נאה זה חיבור בין הנשמה והגוף. ואז אפשר להפעיל את החושים, שאלה הכלים שאיתם אנחנו מתקשרים, ראייה, שמיעה, דיבור, ריח, מישוש, בצורה הנפלאה. אותו דבר אומרים חז"ל, דירה נאה זה בית המקדש. דירה נאה. אישה נאה זאת השכינה שמתגלית שמה בצורה בהירה לכל מי שמגיע לשם מזמן המקדש. זה לא מקום רגיל, מרגישים שאנחנו במקום שהוא מחבר משהו גבוה יותר. והכל זה נעשה דרך כלי המקדש, הם הכלים הנאים, שכל כלי מחפר על משהו, כל כלי מאפשר לראות דברים גבוה יותר, רחוק יותר. זאת אומרת, המקדש זה נקודת המפגש בין הגוף והנשמה, בין עם ישראל והשכינה. שם הדברים מתחברים. שעולי רגלים היו עולים למקדש, בתיאורם של חז"ל, ברגלים, מדובר ביותר מ-10 מיליון עולי רגל במהלך החגים. זה מעולם לא אמר לי אדם, צר לי המקום, כי על פניו זה לא נתפס בכלל כמות כזאת. אז המקדש, זה המקום שבו אנחנו יכולים באמת לחבר את הנשמה והגוף. ובמקום הזה, בניגון הלוויים, במקום הזה, בשירה של שמחת בית השואבה, יונה זכה לרוח הקודש, יש תיאורים גדולים מה קרה בתקופה שעם ישראל שמח במקום המקדש, בצורה הנכונה. בא במקום הזה בת פרעה, ואומרת לפרעה, שלמה המלך, תראה איך העם מתלהב, את הניגון הזה הבאתי מהחיים הקודמים, הבאתי שהיינו יוצאים מבית עבודת הזרה שהייתי בה, וזה ליווה אותנו, עד הפעם הבאה. כאן, במקום הנקי ביותר בעולם, אי אפשר להביא משהו שהוא לא אותנטי, אי אפשר להביא שום דבר שבא מבחוץ, אין צורך את הבחוץ, ההפך, המקום ישפיע שהחוץ יראה אחרת בכל ההיבטים. אז אם את זה החכם מכל אדם, שלמה המלך לא הבין, הוא לא הבין איך דבר כזה לא יכול להתבצע במקדש, בחנוכת המקדש, אז מי יבין את זה? מי יבין את זה? ונבין יותר מה המשמעות של חנוכת המקדש. נאמר במלכים, ותשלם המלאכה, אין כתיב כאן, אלא מה אומר הפסוק? ותשלם כל המלאכה. מלאכת ששת ימי בראשית שלמה, הסתיימה. מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. לא מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים ועשה. מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים עוד לעשות, זאת אומרת נברא העולם, אבל יש לי אומר בעולם עוד משהו לעשות. מה זה הדבר שיש לי לעשות? בית המקדש. עדיין יש מלאכה אחרת. כיוון שבא שלמה ובנה בית המקדש, אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו שלמה מלאכת שמיים וארץ. לכך נקרא שלמה שישלים הקדוש ברוך הוא מלאכת ששת ימי בראשית לתוך מעשה ידיו. ישלים מלאכת ששת ימי בראשית לתוך מעשה ידיו. ולכן נאמר שם, מלמד כל האומנים שהיו בונים בו, לא מת אחד מהם, לא חלה אחד מהם, לא נשברה מגרופית אחת, לא קרדום, לא חש בעיניו, לא פסק כלי מלאכה, לא נשבר אחד מהם. שם הייתה השלמה של כל הבריאה. ומה זה הבריאה? זה ישמחו השמיים ותגל הארץ. החיבור שמחבר, הסגירת המעגל, השיר שנקרא עיגול מעגל, שם הכל נסגר. ובמקום הזה, בשעה הגדולה הזאת, מגיעה בת פרו, ומה היא אומרת? כך נגנו, כך מנגנים שם, איפה שהייתי, הבאתי את זה גם לפה. שלמה היה צריך מיד לעצור את זה. אם שלמה לא עצר את זה, אז מי יעצור את זה? אין חכם כשלמה. אז מי באמת יבין את התכלית העמוקה הפנימית של המקום הזה? לחיות חיים פה של ישמחו השמיים, אבל כי תגל הארץ על ידינו. אז באותו רגע אומר בורא עולם, אז מה התכלית של המקום? שיבואו, יביאו קורבנות, שיתפללו קצת, שירגישו לכמה דקות, או כמה שעות, אולי כמה ימים, קצת טוב יותר, לא, לא, התכלית היא שזה יהיה חלק מהאישיות שלנו, שיהיה מוטבע בנו. לכן, אם שלמה לא הבין את מעלת הניגון הזה, ביום הזה, אז לכן, כבר אז התקבלה החלטה לחורבן המקדש, שנחרב בתשעה באב. ובתשעה באב, בקינות של ליל תשעה באב. והשנה הקינות של ליל תשעה באב יוצאים בליל שריפת המקדש, אור ליוד, מוצאי שבת, בליל זה יבכיון ויללו בניי. זה נהפך להיות ללילה של בכי ויללה. ההבדל בין בכי ליללה, כשאדם בוכה, אמרנו הרבה פעמים, הוא במבוכה. הוא יכול עוד לדבר, שומעים מילים מקוטעות, אבל יש דיבור, יש איזו אמירה מסוימת. כמה מילים פה או שם, זה בכי. יללה, זה בלי מילים. היללה, בליל זה יבכו ויללו בניי. זאת אומרת, השירה שהייתה צריכה להתגלות, נהפכה ליללה. נהפכה ליללה. זאת אומרת, ליל תשעה באב, שזה השיא של שלושת השבועות, של תהליך ההתאבלות על חורבן בית המקדש. יושבים בדד, פירוש הדבר, כל אחד עם עצמו, כמו שכבר אמרנו. מה פירוש עם עצמו? עם נשמתו. והשאלה הנשאלת, שאנחנו שואלים את עצמנו, איך אפשר להפוך יללה לשירה? איך אפשר להפוך יללה להללויה? שזה השיא. איך אנחנו הופכים? אם זה יוצאים מתשעה באב, אם זה יוצאים מהיום הגדול הזה, אנחנו יודעים שכל הבריאה כולה, כל התורה הרי שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ומסתכלים על התורה, איך היא נקראת? שירה. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. כשאנחנו נעים מחג לחג, אנחנו בעצם נעים משירה לשירה. אם זה פסח, ליל הסדר, ונאמר לפניו שירה חדשה, כי באמת אז היה ישמחו השמיים ותגל הארץ, הייתה השלמה, הנה נותר פה עם שתפקידו לחבר שמיים וארץ, אז עשיב ונאמר לפניו שירה חדשה, בשבועות עוברים לרגל הבא, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, וממשיכים לסוכות, שירת שמחת בית השואבה, החליל מכה ומנגנים בכינור, בנבלים ובצלתיים וכל אחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו. אז הנה לנו, אנחנו בעצם מסובבים ברגלים, שכל רגל נותן לנו עוד בוסטר, עוד איזה הבנה בגודלה ומעלתה של השירה. ולכן, לא במקרה, יום צאתי ממצרים, זה גם יום צאתי מירושלים. יום צאתי ממצרים, אחד מהקינות של תשעה באב, זה יום צאתי מירושלים. פירוש הדבר, תפקידנו להחליף. יציאת מצרים גרמה לנו אז ישיר משה ובני ישראל. יציאת מצרים גרמה לנו לשירתה של מרים. ותצאנה כל אנשים אחרי בתופים ובמחולות. אותו דבר, תשעה באב, עלינו להפוך לשירה. לעולם, כל שנה, ביום שחל ליל הסדר, באותו יום חל גם תשעה באב. זה יום צאתי ממצרים, יום צאתי מירושלים. שנה חגגנו את חג הפסח במוצאי שבת, והנה מגיעים, בתקווה שלו, בידיו של בורא עולם, לשנות הכל ברגע. קריאתם סוף, ראינו איך הכל משתנה ברגע מעבר לכל דמיון. אבל אם לא, אז בדיוק באותו לילה יום צאתי מירושלים. והשנה, כשזה מגיע דרך שירה, כי הרי זמירות השבת, שירת השבת מתנגנת לנו. שירת השבת, אנחנו הרי נכנסים לשבת באמירה, סוף מעשה במחשבה תחילה, ואז עוברים לקטע הבא, מקדש מלך עיר מלוכה, קומציים מתוך הפכה, רב לחשבת בעמק הבכה. מה נאמר קודם? בקטע הקודם, סוף מעשה במחשבה תחילה. אומר בורא עולם, לנו יש את הכוח בתשעה באב הזה, ובמבט קדימה, רטרואקטיבית תוכל להצביע, כאן בתשעה באב הזה, הונח היסוד של השמחה הגדולה, שמחת הגאולה, שמחת המקדש. תשעה באב, זה שאנחנו נמצאים עם עצמנו, וזה התהליך, יישב בדד וידום, שעניינו, איך אני לוקח את הימים האלה לכל השנה, זאת אומרת, איך אני יוצא מהמיצרים לנחלה בלי מיצרים? איך החיבור בין הנשמה והגוף? שאת זה מחברים ביחד, שמבינים שיש תיאום ביניהם, זה הכוח הגדול של השירה. ולכן, בתשעה באב, אנחנו ממעטים בשירה, כדי שנגיע לשירה שיוצאת מתוכנו. בדיוק אותו דבר, זה גם השופר. השופר זה בעצם גנוך הגניך, אומרת הגמרא בראש השנה דף למד א', ילו ליליל, כי השברים והתרועה זה איזשהו יללה, בלי מילים. יש איזה שבר, זה גנוך, אוי, אוי, זה השברים, ויש את היללה, את התרועה. היה בהתחלה תקיעה, הכל היה ישר, וכל השופר הולך וחזק מאוד. האלוקים ידבר, משה ידבר, והאלוקים יעננו בקול. באיזה קול? בקול של השופר. ואז הייתה את השבירה, שברים, שבירת הלוחות ב-17 בתמוז. ואז זה המשיך הלאה ליללה של חטא המרגלים, שבע תבכה, ויבכו כל העם בלילה ההוא. יללה אומרים חז"ל שם. הייתה. בלי מילים בכלל. בא השופר ומתקן, זה הגינוך הגניך וילול ליליל, זאת אומרת להחזיר אותנו בחזרה לתקיעה, לכל הישר והברור. וחז"ל באים ואומרים שבשעה שבורא עולם שומע את השופר, הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא של רחמים. כי את הכל אף אחד בעולם, לא פה ולא למעלה יכול לעצור. לא המלאכים, מלאכים יכולים לנתב שיחות שלנו עם בורא עולם, כמו שאומר אור החיים הקדוש. הם יכולים להגיד, את זה נעביר, את זה אולי לא נעביר. כתרו כזה או אחר חס וחלילה שלא יהיה. אבל כל יללה, שברים, תרועה, מתעסקים בשבר של 17 בתמוז של הלוחות, ביללה שנמשכת כל כך הרבה שנים, למעלה מ-1900 שנה, אפשר שזה יגיע עד כיסא הכבוד, והיללה תהפך להללויה. תשעה באב נותן לנו את האפשרות, בינינו לבין עצמנו, אם אנחנו מחליטים, לא ביללה רק בצד הטכני, של איזשהו בכי שהוא חשוב בפני עצמו, ודמעה, אבל לא לוחצים על כפתור ובוכים, ודומעים, אלא הרגשה פנימית, קבלה פנימית, שאני את הנשמה, שנתת בנו בורא עולם, תאורה יקרה, צרופה ממך, חלק ממך, נחבר אותה קצת יותר ליום יום, נרגיש את השני עם הנשמה, נדבר עם נשמה. דיינו, איך אומרים, זה בן אדם עם נשמה, אין קומפלימנט גדול מזה. רואים את ההנהגה, רואים את הדיבור, רואים את העשייה, אז אנחנו נחבר אותה קצת יותר, את נשמתנו לעשייה, את האישנה, לדירנה, אז ממילא החושים שלנו, הכלים הנעים, יופעלו בצורה הנכונה. זה נותן הרחבה, מרחיב דעתו של אדם. כשיש הרחבת הדעת, יש הרחבה בכל דבר, ואז יוצאים לנחלה בלי מיצרים. ניקח את ההיבט הזה איתנו, לקראת אישה באב, עם עצמנו שאנחנו נמצאים בדקה כזו ובדקה אחרת, ובאמת נחבר את הנר השם, נשמת אדם. נר הרי יש לו שלושה חלקים, זה הנר, הפתילה והשמן. נר, פתילה, שמן, אומר הגר"א, ראשי תיבות, נפש. זה הנקודת הפנים שלנו. אם את הנפש שלנו נמקד בלילה הזה, ביום הזה, ולו לדקה או שניים, קצת יותר, כל אחד כמה שאפשר, ונצא, כן, אנחנו ניתן קצת יותר עם הנשמה, אז בסייעתא דשמיא, או נזכה לשמוע באמת את שירת הלוויים במקדש, נזכה לשמוע את כל מבשר, מבשר ואומר, ונזכה באמת שהצום יהפך לססון ולשמחה. לססון ולשמחה. מעניין, מה קורה אם תשעה באב נדחה? אז מה יהיה? מה יהפך לססון ושמחה? התאריך תשעה באב, או היום שמתענים בו? דיינו, י' באב, כמו השנה, ודאי התאריך עצמו, כי כתוב, צום הרביעי, צום החמישי, כן, יהפכו לססון ולשמחה. זאת אומרת, מה יהפך? היום שבו אנחנו צמים, היום שבו אנחנו מתענים, לא היום תשעה באב כיום, אלא מתי שאנחנו עושים את זה. פעם זה בתת, פעם זה ביוד. ולמה כל זה? כי עניינו של הצום זה אחד בלבד, לרומם את נשמתנו, לחבר אותה עם גופנו, ואז נזכה באמת בזו השנה לכל מבשר מבשר ואומר, ונזכה באמת לגאולה השלמה, ובורא עולם מראה לנו הרי איך אנחנו בכיוון הזה. בורא עולם הרי מראה לנו איך הכל מתחבר בחזרה לארץ ישראל, ולעם ישראל, ותורת ישראל. נעשה את הדברים בצורה הזאת, אז בורא עולם גם יקבל את כל תפילותינו, דרך הקבלה הזאת, דרך היללה הזאת, ונהפוך אותה לאללויה בצלצלי שמה, בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.